שהוא ראש חודש סיוון, תשע"ב, 45 יום לעומר, ואנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש אורות. מת רבנו הגדול והקדוש הרב קוק לצל, ואנחנו באורות ישראל בעמוד קנ"ח בפרק ו סעיף ג, עד כמה שאני יודע. כן, טוב. אחד מההבדלים הנמצאים בין לאומיותם של ישראל להלאומיות של כל עם ולשון הוא שהיסוד הלאומי והרגשתו אצל כל עם ולשון יש לו בפסיכיקה הלאומית אותו הערך של תביעה טבעית בפסיכיקה הטבעית הפרטית, שהיא מתקדמת ומתגדלת יחד עם טבע הגידול בלא פיתוח מיוחד. כלומר, בני אדם גדלים גם אם לא מגדלים אותם. עגלים הופכים לשברים גם אם לא דואגים להם דאגה מיוחדת. וזאת משום שיש תנועות טבעיות. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו באופן כזה שישנן תנועות טבעיות שפועלות לקדם את התהליכים הטבעיים, ואם אין מפריע ראשי או אין משהו גדול דרסטי, הדברים מתקדמים לפי הטבע. יש גם טבע נפשי, מה שנקרא פסיכיקה. הפסיכיקה נוגעת לנפש, עמוד קנ"ח, הפסיכיקה נוגעת לנפש, והנפש גם היא יצירה טבעית. יש פסיכיקה ציבורית, יש פסיכיקה פרטית. הפסיכיקה הפרטית, גם לה יש תפקוד טבעי. והפסיכיקה הציבורית קוראים לזה לאומיות. הלאומיות, כיוון שהיא חלק מהטבע, איננה זקוקה לפרנסה מיוחדת. זה לא שאין קניינים תרבותיים ואחרים המיוחדים לכל אומה ואומה, אבל זה עובד לבד. מה שאין כן בעם ישראל, שאצלנו הפסיכיקה הציבורית באה ממקום מאוד נשמתי, מאוד גבוה, לא כל כך טבעי, לכן זה זקוק לפרנסה מיוחדת. זה כמו שיש מזון מלכות. המלכה אצל הדבורים היא זקוקה למזון מיוחד, עדין יותר, עשיר יותר. אז זה מה שאומר כאן הרב, אני חוזר פה על המשפט מתחילתו, אחד מההבדלים הנמצאים בין לאומיותם של ישראל להלאומיות של כל עם ולשון הוא שהיסוד הלאומי והרגשתו אצל כל עם ולשון, כמו אצל הגויים, יש לו בפסיכיקה הלאומית אותו הערך של תביעה טבעית בפסיכיקה הפרטית, שהיא מתקדמת ומתגדלת יחד עם טבע הגידול, בלא פיתוח מיוחד. מה שאין כן בלאומיות הישראלית, שמיוסדת על פי תביעה מוסרית גדולה ועמוקה. כלומר, מה שמבסס את הלאומיות היהודית זה איזשהו רעיון מוסרי. למשל, ונברחו בך כל משפחות האדמה, שזה רעיון יפה מאוד, אז זה לא רעיון טבעי. מבחינת הטבע, משפחות האדמה נלחמות זו בזו. אז אם, תודה רבה, יעבדוך עמים, שתחוו לך לאומי.
אני רק משלים את
אין המלאכה נקראת אלא על שם גומרה. כן, אז אם כך, אצלנו, מה שבעצם דוחף את הגלגל הלאומי, הוא רעיון שהוא ביסודו לא טבעי, אלא מוסרי. כיוון שזו מיוסד על פי תביעה מוסרית גדולה ועמוקה, ותכונה מוסרית צריכה פיתוח לעולם, ואינה מתגדלת בטבע בעצמה. אז זאת אומרת שאנחנו זקוקים לעבודה מתמדת. למה הרב מתכוון? בין היתר, קיום מצוות. קיום המצוות זה חלק מהפרנסה הלאומית שלנו. מה שאין כן אצל הגויים, אם הם לא יקיימו את מצוותיהם, אף על פי כן היסטוריה לאומית תהיה להם. אבל אצלנו, היסטוריה לאומית ללא המצוות היא תתפורר. זה מה שהרב כאן אומר. כן? מהצד הלאומי הנמצא בהרבה מצוות של תורה בגילוי, ובכללות המצוות כולן בגניזה, נמצא קיום המצוות הוא היסוד המזין להחזקת כוח החיים של הלאומיות הישראלית. זה דברים האלה נכתבים בתקופה שבה דווקא הלאומיות נפרדת מן הדת. ועד רבה, שומרי המצוות מסתייגים מן הלאומיות. אבל הרב אומר שכל זה אינו אלא איזושהי אי הבנה מצערת שהתפתחה עם השנים, לחשוב שהמצוות אינן לאומיות, או שהלאומיות אינה מצוותית. תודה רבה. כן. זה בעצם איזושהי טעות מצערת, היה אפשר לחסוך את זה. אולי נביא כמה דוגמאות כדי להבין את זה. המעשה של הנחת תפילין, זה מעשה דתי או מעשה לאומי? אפשר לומר, על פי השטחיות הגלויה, שהנחת התפילין זה מעשה דתי. מה שאין כן, שירות במילואים או הצבעה לכנסת, זהו מעשה לאומי. מצד האמת, זה באמת שטחי. מדוע? כי הרי הנחת התפילין מוזכרת בתורה על רקע יציאת מצרים, שהיא השחרור הלאומי של עם ישראל. זאת אומרת, כיוון שיצאת ממצרים, אתה מניח תפילין. וזה לא שאני אישית יצאתי ממצרים, אלא האומה שלי יצאה. כלומר, זו פעולה לאומית. וגם, אומר הכתוב, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך. אמרו חז"ל, מה זה שם השם נקרא עליך? אלו תפילין שבראש. כלומר, זה אפילו חלק מן הפעולה המלחמתית. אתה יוצא למלחמה, יש לך תפילין, הגויים רואים את זה, וואו, זה מה שעושה להם. זאת אומרת שבסופו של דבר, מעשה שהוא נראה פולחני, דתי, פרטיקולריסטי, פרטי מאוד, בתכלית, בסופו של דבר הוא מעשה לאומי. עכשיו, האמת היא שיש גם בכיוון ההפוך. מפתחי הלאומיות המודרנית בעם ישראל החליטו לבסס את הזהות היהודית על מרכיבים לא דתיים. אמרו, מה זה להיות יהודי? זה ארץ ושפה. כן, כך אמר אליעזר פישמן, פרלמן, שאחר כך שינה את שמו לבן יהודה. אליעזר בן יהודה, הוא החליט ש... יהדות זה לא דת. אז מה זה כן? זה לאומיות. מה זה לאומיות? שני דברים. ארץ ושפה. יש רק בעיה. איזו שפה? איזה שפה מצאת? לשון הקודש. איזו ארץ? ארץ הקודש. זאת אומרת שהמרכיבים של הלאומיות החילונית שאתה רוצה לבנות, לקוחים אף הם מתוך הקודש פנימה. כך שבתוך החילונות היהודית יש מעצורים פנימיים. מניתוק מוחלט. בסופו של דבר זה אומר שהלאומיות איננה מנותקת מן המצוות, והמצוות אינן מנותקות מן הלאומיות. אלא מה? כיוון שבמשך הדורות לא התרגלו כך, התרגלו לראות במצוות פולחן דתי בלבד, אז הלאומיות הופיעה בתור משקל נגד. אז זה מה שהרב אומר כאן, יש פה טעות. הטעות היא משני הצדים, כן? הוא אומר ככה, מהצד הלאומי הנמצא בהרבה מצוות של תורה בגילוי, ובכללות המצוות כולן בגניזה, נמצא קיום המצוות הוא היסוד המזין להחזקת כוח החיים של הלאומיות הישראלית, שיוצר בקרבו אותו החומר המזין של המוסריות הנדרש כדי להעמיד את התביעה הלאומית הכללית על מכונה. כי הרי הלאומיות הישראלית לא תחזיק מעמד אם היא לא תבוא בשם בשורה מוסרית כלשהי. המשברים של הזהות הלאומית בישראל באים מזה. ולכן יש הכרח לקיים את המצוות. זה בעצם מה שכאן הרב אומר. יש למשל דוגמה של שני חוקים בכנסת, שהם חוקים של הכנסת, של מדינת ישראל. והחוקים האלה של הכנסת, של מדינת ישראל, הם חוקים דתיים, הם הלכות. מה שני החוקים? האחד, שהשפה הרשמית של מדינת ישראל היא העברית. והרי זו מצווה לדבר עברית. ושיום השביתה מעסקים במדינת ישראל הוא השבת. הרי זו מצווה לשבות בשבת. ואין שום גורם, אפילו האנטי-דתי ביותר במדינת ישראל, שמתנגד לשני החוקים האלה. אם אנחנו נשאל, את שולמית אלוני, השם יאריך ימיה בטוב ושנותיה בנעימים. שאל אותה, מדוע היא מסכימה שהשפה הרשמית של המדינה תהיה עברית, ולא עוד אלא שהשפה הזאת נכתבת בכתב ארכאי, שמכריח אותנו להשתמש במקלדת נפרדת. ומדוע יום השביתה מעסקים, זה השבת, במקום יום ראשון, וזה מנתק אותנו מהכלכלה האירופאית של העולם הנאור? היא טענה שהעברית זה לא עניין דתי, זה השפה של היהודים. השבת זה לא עניין דתי, זה היום שבו היהודים שובתים. כלומר, היסוד הלאומי של המצוות האלה לא פג לגמרי. יש אגב מצווה שהיא על הגבול מהבחינה הזאת, זה אכילת החזיר. יש חוק במדינת ישראל שנקרא חוק החזיר, שאוסר את גידול החזיר, אבל איננו אוסר את גידול השפן. ונשאלת השאלה מדוע. הלא השפן אסור באותה המידה כמו החזיר. ממש אותו הדבר. אלא שהחזיר הוטבע בתודעה הלאומית בגלל הגזרות של אנטיוכוס, ימי החשמונאים וכו' וכו', אז זה נשאר אצלנו. יהודי לא אוכל חזיר, שפן? למה לא? כן? זאת אומרת שיש יש במצוות, אותם חלקים של המצוות, שלא איבדו את טעמן הלאומי, ממשיכות להיות מקובלות על עם ישראל. מצד האמת, כל המצוות כולן לאומיות הן. בבקשה, אדוני. זה מה שאני מסביר. יש מצוות שטעמן הטעמן הלאומי לא פג, ויש שהם על הגבול להיות פג, ויש זה כבר עבר. עכשיו אתה תשאל אותי עכשיו על רשימה של כל מיני חוקים, מה אני חושב עליהם, מה זה יקדם אותנו? נוכל עכשיו להתחיל להתווכח, האם חוק החמץ הוא מבטא זהות לאומית או לא מבטא זהות לאומית, וחכם יוסף חיים יגיד לי מה אתה בכלל, הוא יביא לי קושיה מהבן איש חי ומה, ואני אעשה עם זה. כן? ברור? אנחנו נדבר עכשיו על העיקרון. כן, מה אתה רוצה? מתעקש. שמה ש?
שיש רק שני חוקים.
הבאתי, לא, לא אמרתי רק שני. אמרתי יש שני חוקים. אני לא, כשאמרתי יש שניים, לא השתמשתי במילה רק. לא אמרתי יש רק שני חוקים. הבאתי אותם כדוגמה בולטת. זה מה שעשיתי. לא מעבר לזה. בסדר? אגב, זה לך שיש איזה בעיה. הרי מדינת ישראל, בחוקי היסוד שלה, קבעה שמדינת ישראל היא גם יהודית וגם דמוקרטית. ברגע שזה הפך להיות חוק יסוד, זה מחייב גם את בית המשפט העליון. ואז הייתה שאלה שהופנתה אל נשיא בית המשפט העליון, אהרון ברק, ושאלו אותו, מה ההגדרה המשפטית של מדינה יהודית? מה עושה אותה ליהודית? כן, דמוקרטית אנחנו מכירים, אבל יהודית, במה? הרי זה החוק מחייב אותך להתחשב בנקודה הזאת. ואז יש לו תשובה מאוד מאוד מפותלת, שמסתרעת על חצי עמוד, ראיתי את התשובה הזאת, ו... מה? כן. מה? זה... הביאו את זה בקובץ תחומין המפורסם. אז מה שמאוד מעניין, ששם חוזרת בערך 30 פעם, חוזרים המילים, מדינה יהודית היא. כן? כלומר, כאילו שהוא צריך להוסיף, כדי להבות את זה, מדינה יהודית היא מדינה ש, שלמשל, שמועדיה הם מועדי ישראל. כל מיני דברים כאלה. כלומר, יש איזו רשימה של דברים חסרי משמעות שהוא קובע אותם כיהודים, כשכמובן כל זה במידה וזה מתאים לערכים של הליברליות המערבית. זאת אומרת שיהודי פירושו מה שדמוקרטי, פחות או יותר, זה מה שיוצא מזה. כן, אבל בכל מקרה, היה איזה צורך של הגדרה חוקית. כן. מה אתה רוצה? נכון, אני שמתי לב לזה תוך כדי שהתחלתי לקרוא את סעיף ג', שמתי לב שדילגתי על סעיף ב'. אז מה נעשה עכשיו? לא תהיה לנו ברירה אלא ללמוד את סעיף ב', למרות שזה לא לפי הסדר. זה בסדר, מקובל עליכם, מקווה שזה לא מבלבל אתכם יותר מדי. טוב, סעיף ב', לפי אותה המידה שכל יחיד מתעלה, שכל תכונתו האישית מזדקחת, כך הוא מטביע בתוכיותה, בתוכיות של האומה כולה, את חלק האצילי שבו. הדברים הם פשוטים. זאת אומרת, אני עושה משהו טוב, הטוב שאני עושה מצטרף אל אוצר הכלל. אני מבריא את האווירה. אז כמובן שאם אני עושה משהו אצילי, אני תורם את האצילות שלי אל האוצר הכללי. אז זה מה שהוא אומר כאן, לפי אותה המידה שכל יחיד מתעלה, שכל תכונתו האישית מזדקחת, כך הוא מטביע בתוכיות של האומה כולה את חלק האצילי שבו, והיא מתווספת על ידו, כלומר היא מקבלת כתוספת על ידו, בעתרה של תפארת. תפארת זה מה שמתפשט, זה המשמעות של המילה תפארת. כן, מלשון פארות, שהולך לכל הכיוונים, ונעשית בכללה ראויה לאהבה ולדבקות של חן. על כן הצד הרוחני שבהתגברות בהתגברות הלאומיות תלוי בזיכוך האישי של כל פרט. למשל היה בפדובה, פדואה, שבאיטליה הצפונית. זה בין מנטובה לוונציה. יש עיר שקוראים לה פדואה. לא, סליחה. מנטובה זה בין פדובה לוונציה, אני חושב. לא, לא משנה. זה באזור של וונציה. איכשהו, פדואה. הייתה שם ישיבה שעמד בראשה רמח"ל, רבנו משה חיים, נוצאתו. והיו תנאים איך מתקבלים לישיבה. אחד מתנאי הקבלה לישיבה היה שאדם מתחייב שכל מה שהוא לומד או מקיים מצוות בזמן שהותו בישיבה, בתקופה שבה הוא לומד בישיבה, איננו חס ושלום לשם תיקון נשמתו. כי אם לשם תיקון השכינה וגאולת ישראל. לא. כל מה שהוא עושה, רק לזה. אם אתה לא מסוגל שכל מעשיך יהיו רק לזה, אל תלמד בישיבה של רמח"ל. האמת היא שמה שמפתיע זה הכמות העצומה של תלמידים שהוא הצליח לגייס. היו שם שישה. שישה, ואחר כך זה עלה לעשרה אפילו. בתקופת השיא הגיע לעשרה. איך הוא הצליח למצוא עשרה אנשים שכולה, כל עניינם זה כלל ישראל. אבל זה מה שהרב אומר. כן? הרי ידוע שבישיבה של רמח"ל היו מה שנקרא משמרות של לימוד זוהר. היה חשוב מאוד לרמח"ל שילמדו זוהר 24 שעות ביממה. אז היה תמיד מישהו שהתפקיד שלו היה ללמוד את הזוהר. כך שכל הזמן בישיבה יש מישהו שלומד זוהר באיזה שעה של היום, של הלילה, לא משנה. ולמה הם עשו את זה? לא למען עצמם, כי אפשר ללמוד את הזוהר בשעה אחרת, אבל כדי לתרום משהו אצילי לאומה. ומכוח התרומות מהסוג הזה, מכוח זה גם מתעלה האומה בכללה. יש פה שאלה. מה אכפת לאדם הדתי? שהמעשים הם דתיים או לאומיים. אנו צריכים לעשות כל מעשה, לכבד את השם, ולעשות הכל על קידוש השם. אני מסכים. השאלה היא מה זה רצון השם ומה זה קידוש השם. התורה כשמדברת על קידוש השם אומרת, ונקדשתי בתוך בני ישראל. ולכן הלכות קידוש השם וחילול השם משתנות אם דבר נעשה בפרסיה או בצנעה. בצנעה עדין כך, בפרסיה עדין כך. מה זה משנה? כי ונקדשתי בתוך בני ישראל. זאת אומרת שצריך להיות עשרה מישראל כדי שדבר ייחשב לקידוש השם וכדומה. אז כן, אנחנו רואים שזה כן אכפת לו לאדם הדתי שידע למה הוא עושה את מה שהוא עושה. כן? הרי זה בדיוק מה שהנביא צובח ואומר, ותהי יראתם אותי, מצוות אנשים מלומדה, שלא אכפת להם, לא מבינים למה הם עושים. שזה הדבר הגרוע ביותר. הרי אתה... אם אתה בן של הקדוש ברוך הוא, אז אתה גם מתבקש להבין. הרי אם בן יתנהג כמו רובוט ויעשה כל מה שאביו אומר לו, הוא לא עושה בזה נחת רוח לאביו. אלא אדרבה, מצער את אביו. בן כסיל תוגת אמו. במה הוא כסיל? לא בזה שהוא עובר על דברי אמו, אלא שהוא עושה דברי אמו כמו רובוט, בלי להבין למה. ברור. עכשיו, יש לזה גם השלכות הלכתיות. למשל, זה מדוגמה פשוטה שבפשוטות. לפי עיקר הדין, נר חנוכה, מספיק שכל אחד ידליק נר אחד כל ערב. ביום הראשון נר, ביום השני נר, ביום השלישי נר וכו'. ככה, סך הכל, אני צריך להדליק כל יום נר אחד. אלא מה? מפני הידור מצווה, אנחנו נוהגים שביום הראשון נר אחד, בשני שניים, בשלישי שלוש וכו'. ונאמר שהגעתי אל הלילה השני. כמה נרות אני צריך להדליק לפי ההידור? שניים. לפי עיקר הדין? אחד. ואני במקום רחוק ויש לי מספיק שמן רק לשני נרות, אבל אם אני אדליק את שני הנרות, החבר אשר איתי לא יוכל להדליק בכלל. מה עדיף? שאני אדליק בפחות הידור נר אחד כדי שגם הוא ידליק נר אחד, או שמא תאמר, מה אכפת לי ממנו, אני אקיים בהידור והוא אנוס, רחמנא פטרי. ההלכה היא שבוודאי עדיף שאני אדליק בפחות הידור כדי שגם הוא ידליק. זאת אומרת, היסוד של הכלל הוא פה קובע גם להלכה, שדבר שנעשה מכוח הכלל הוא יותר חשוב. ולכן היסוד הלאומי הוא פה משמעותי ביותר, עד כדי כך שהרמב״ם פוסק הלכה מזעזעת בהלכות תשובה, בפרק ג' בהלכה י' א'. מדבר שם על אדם, אולי נקרא את זה בתוך הבפנוכו כדי שלא יהיה פה ספק. השאלה אם יש פה הלכות תשובה להרמב״ם, חייב להיות. בעיקרון, לא, תמיד הכרך שצריך לא נמצא. יש פה ספר המדע? הנה יש, כל הכבוד, כל הכבוד. צדיק, תודה רבה. כן, אז בהלכות תשובה להרמב״ם, פרק ג', הוא כותב רשימה שמה של אלה שאין להם חלק לעולם הבא. יש רשימת מועמדים ככה די רצינית, כל אלה טרח מוצאים מן העולם הבא. ואז הוא אומר, למשל, יש פה אחד שלא היינו מצפים למצוא אותו. הפורש מדרכי ציבור, אף על פי שלא עבר עבירות. אדם שלא עובר עבירה, איך קוראים לזה? צדיק. אלא נבדל מעדת ישראל. ואינו עושה מצוות בכללם. עושה מצוות לעצמו. כל הסעיפים של השולחן ערוך אצלו, טיק טק. ולא נכנס בצרתה, ולא מתענה בתעניתה. הוא אומר לו, תשמע, הבורסה נפלה. הוא אומר, לי אין מניות. אבל יש הרבה משפחות בישראל. מה אכפת לי? אתה אומר לו, אנחנו קיבלנו את גביע אירופה. מה אכפת לי? אני לא אוהב ספורט. כן, אבל עם ישראל יש לו כבוד. לא אכפת לי. אלא הולך בדרכו. כאחד מגויי הארץ, וכאילו אינו מהם, אין לו חלק לעולם הבא. חריף ביותר. למה? הרי הוא קיים מצוות. הוא מעולם לא קיבל את התורה, האיש הזה. כי התורה ניתנה לאומה. אם אתה שייך לאומה, מתוך זה אתה מקיים מצוות. אבל אם אתה מקיים מצוות לא מתוך שייכות לאומה, אז מכוח מה? כן? דברים חריפים מאוד. אז זה מה שאכפת לו לאדם הדתי, שהמעשים הם דתיים ולאומיים, עכשיו אתה מבין, מהרמב״ם. כן.
הצד הרוחני של
התגברות
הלימוד דווקא הוא תלוי בזיכוך האישי.
נכון.
ומה עם הצד החומרי?
הצד החומרי תלוי בזה שיש טרקטורים. טרקטורים.
לא, אין בו איזשהו פן שזיכוך אישי באיזה...
בוודאי שזה גם מועיל, אבל פה הנקודה היא יותר בולטת. אתה רוצה שתתגבר הנקודה הרוחנית של היסוד הלאומי, אז אתה צריך לזכך את עצמך באופן אישי.
אז לכאורה אדם לזכך את עצמו מבחינה גופנית, לא יודע, בשביל... זה יהיה את העבודה שלו, ואז
זה
יכול
להיועיל
להתגברות
החובות
של
האומה? נכון. זה אפילו פועל גם בתחום הרוחני, כפי שהוא מסביר בקשר להתעמלות. כן. טוב. אם כן, אנחנו בזאת סיימנו את פסקה ב'. עכשיו, אחרי פסקה ב' באה פסקה ג'. אבל, בגלל איזושהי תקלה טכנית, אנחנו כבר עסקנו בפסקה ג', ולכן אנחנו נדלג, מקווה שזה לא מקורם לבלבול יתר, לעבר פסקה ד'. פסקה ד' בעמוד קנ"ט. טוב, אפילו בעמוד אחר. ד' מפני הנטייה החומרית היתרה שאיבדה את שיווי המשקל לעומת הנטייה הרוחנית, הולכים עמים וחלים. כלומר, זה כבר לא קשור רק למשרד, זה קשור בכלל לאנושות. ברגע שיש אומה שהיא חומרנית יותר מדי, היא נעלמת. למה? בגלל שברגע שיש התגברות של החומרנות או של החומריות, צורכי הפרט הופכים להיות עיקר, וצורכי הכלל הם משניים. ולכן אין על מה להילחם, אין מסירות נפש. ממילא, האומה כאומה הולכת ועובדת. אין יותר ילדים, כי בשביל מה? הילדים זה עולה כסף. מספיק, חצי ילד, רבע ילד, לעשרה אנשים, מספיק. כן? אבל מי ישלם את הפנסיות? טוב, אתה מביא מהגרים, מאומה אחרת, דת אחרת, ואז הם משתלטים לך על המערכות. בעצם האומה הולכת וקלה. כן? תארו לעצמכם, למשל, במידה אם מדינת צרפת הייתה מאבדת את נשמתה, אז היא הייתה מתחילה להביא נוצרים. ואז היה, כל האופי המוסלמי של צרפת היה הולך לאיבוד. כן? אז מה שכתוב כאן, מפני הנטייה החומרית היתרה, שאיבדה את שיווי המשקל לעומת הנטייה הרוחנית, הולכים עמים וחלים. בישראל, כן. כן. יש שיקולים. סליחה, ויש גם שיקולים. יש שיקולים. תדע לך שההגירה המסיבית של לא אירופאים לאירופה בעשרות השנים האחרונות, זה היה פרי של החלטה מושכלת של ראשי המדינות. כשהם ראו שבאמת האוכלוסייה נהיית יותר ויותר זקנה, ולא יהיה מי שיחזיק את המערכות הכלכליות, ולא יהיה מי שישלם את הפנסיות. אז השיקול לטווח ארוך היה שכדאי להביא אוכלוסייה צעירה יותר, מתוך תקווה שאולי הם יתמזגו באירופאיות. והייתה להם הוכחה שהרי היהודים יתמזגו באירופאיות, מכאן שגם אחרים יעשו את זה. בסדר? טוב. שאלה. טוב. באומנם, זהו רק לעניין, דילגתי על שורה, סליחה. בישראל, שיווי המשקל, כלומר, בין חומריות ל... יש פה. המציאות היא שהעם לא מקבל את המצוות כלאומיות. החרדים לא אומרים הלל ביום העצמאות. והחילונים מקיימים מצוות ללא קשר ללאומיות. כמקובל בקהילות בחוץ לארץ ביחס למרכזיות בית הכנסת בקהילה. כנראה זה רק שאיפתו של הרב קוק, או אולי נוסיף, שאיפתה הגנוזה של האומה בכללה. והראיה שאתה צופה בשידורים האלה. מה הביא אותך לצפות? מה שמביא אותך לצפות נמצא גם בכל אלה שלא באים לצפות, ואתה מייצג אותם. כלומר, יש מה שנקרא בכל קבוצה אנושית ראשי חיצים. בכלל, צריך לדעת שכל חברה אנושית, והחברה היהודית בכלל, אבל כל חברה אנושית, בנויה מציבורים רדודים וקבוצות איכות קטנות. וכאשר, נגיד, יש מחלוקת פוליטית או אידיאולוגית במדינה, אז יש תמיד ציבור רדוד א' מול ציבור רדוד ב', ויש שתי קבוצות אידיאולוגיות קטנות שמפעילות את הרדידויות האלה. זה ככה זה עובד. לא צריך להיבהל מזה שאתה לא רואה בכללות האומה הבנה מעמיקה לכתבי הרב קוק, כי מספיק שאתה מבין את זה. ועל ידיך אתה מעלה את כולם. מה? לא. ממש לא. אתה שואל גם, אני חוזר על השאלה שלך, האם הכנסת היא קבוצת איכות? לא. בגלל שהכנסת מורכבת מאנשים טובים, אין שום ספק, שתפקידם לא לייצר אידיאולוגיות, אלא לבצע אידיאולוגיות. כלומר, יצרני האידיאולוגיה, זה נדיר שהם גם בשלטון. הם יכולים גם להיות בשלטון, אבל בדרך כלל, מערכות השלטון, הן עסוקות מדי. צריך לחלק תקציבים, צריך לעשות כסים, צריך לעשות כל מיני דברים. צריך לדאוג לעוזרים הפרלמנטריים, יש הרבה עבודה. אבל חברי כנסת למשל, או כל אנשי שלטון, הם צרכני אידיאולוגיה. וביצרני האידיאולוגיה נמצאים בדרך כלל מחוץ למערכות השלטוניות ומשפיעים שם. ככה זה עובד. מה?
אני רוצה לתרגם את זה דברים מעשיים.
מה?
אז מי עם אותם קבוצות האיכות היום? המכון הישראלי לדמוקרטיה, ישיבת מרכז הרב? מי?
כן, כן, בדיוק. נכון. כן, 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 כן. המכון הישראלי לדמוקרטיה, שלום עכשיו, מרכז הרב, וגוש אמונים, זכרונו לברכה, וכל מיני דברים כאלה. הם ביטוי, כלומר, זה קבוצות, יש קבוצות אידיאולוגיות, שבהן הכיוונים, נגיד, נהגים, אחר כך זה יוצא לשטח.
זאת אומרת, אם מישהו רוצה להשפיע, זה רק שם, לא במקום אחר.
לא אמרתי שרק שם. אמרתי שזה האופן שבו זה מתפקד. זה כמו שבכל מערכת יש לך לב או מרכז עצבים, ויש לך איברים. ככה זה עובד. יש תמיד מה שנקרא, יש לי מילה גסה, אליטות. שמעת על המושג הזה? טוב. הלאה. התניה תמוהה. שהרי כיצד אפשר לפעול לתיקון הכלל ללא תיקון עצמי? לא יודע, זה התניה תמוהה.
התניה של
הרמח"ל
עם השישה תלמידים.
זה הכוונה. לא, מדובר בחבר'ה שכבר היו מתוקנים באופן פרטי. אגב, הם תיקנו את עצמם באופן פרטי גם, שם גם בישיבה. אבל מטרתם בתיקון העצמי שלהם הייתה לא לטובת עצמם, אלא לטובת הכלל. זה הכל. אז המסקנה של החרדים בהכללה אין חלק לעולם הבא, עד כאן השואל, חז ושלום, חז וחלילה, איך אתה מדבר? וכי יעלה על דעתך שלא אכפת להם מכלל ישראל? בבקשה.
אנשי ציבוריותינו זה לא אותם ראשי החץ שבציבור?
האם אתה אומר שראשי החץ הם גם בשלטון? לא תמיד, זה לא כך. למשל, אתה יכול לראות את זה דווקא במפלגות בעלות אוריינטציה חרדית, שיש להם מועצות גדולי תורה, מועצות חכמי תורה, וזה, הם לא בפוליטיקה עצמה. כן. הרב ציודה למשל, הוא לא היה בכנסת.
אבל הוא חינה לכאורה את כמה אנשים שבכנסת, אנשי ציבוריותינו, זאת אומרת, זה אנשים שלכאורה מובילים את הציבור.
ומי אמר להם מה לעשות? הרב ציודה. נכון? זה העניין. כן. אז איפה היינו? זה נתון. זה האופן שבו ציבוריות מתפקדת. לפעמים, של משה רבנו, הוא גם היה יצרן האידיאולוגיה, וגם עמד בראש המערכת השלטונית. בסדר? זה לא תמיד עובד ככה. טוב. פסקה ד' מפני הנטייה החומרית היתרה שאיבדה את שיווי המשקל לעומת הנטייה הרוחנית, הולכים עמים וחלים בישראל. שיווי המשקל בין רוחניות לחומריות חקוק בעצם טבעו. אמנם זהו רק לעניין שלא תישאר מחלת הנטייה היתרה קבועה באופן שאינה רפואה, אבל פגיעה מפני הנטייה היתרה פוגעת בישראל ועוד יותר בשאר האומות מפני חריפות האופי שלו. כלומר, אמנם יש לנו מנגנוני ויסות, אבל מנגנוני הוויסות מאפשרים מרחב תמרון רחב ביותר. אמרו חז"ל למשל במסכת כתובות, אני חושב, אשריכם ישראל, כשאתם עושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בכם, וכשאינכם עושים רצונו של מקום, אתם נמסרים בידי אומה שפלה, ולא עוד אלא בידי בהמתם של אומה שפלה. כלומר, אומר המהר"ל, עם ישראל הוא עם קיצוני, מפני אצילותו היתרה, או שהוא למעלה למעלה או שהוא למטה למטה. יוצא לפי זה שאצלנו הסטיות מן האיזון הראוי מובילות אותנו למחלות קשות ביותר. אלא מה? יש לנו ברית קרוטה עם הקדוש ברוך הוא שלא יהיה כיליון מוחלט. אבל כמעט מוחלט יכול להיות. כן? אנחנו עושים הרבה שטויות. אז זה מה שאומר כאן הרב. אמנם זהו רק לעניין שלא תישאר מחלת הנטייה היתרה קבועה באופן של הרפואה. אבל פגיעה מפני הנטייה היתרה פוגעת בישראל. ועוד ביותר משאר האומות, מפני חריפות האופי שלו. האליליות שפגע בנו כל ימי התקופה הארוכה, שעד חורבן הבית הראשון. רגע, יש פה... מה כתוב כאן? לרב שלום, אפילו פרופסור קרלו, הוא מכוון פרופסור קרלו שטרנגר, בספרו אינדיבידואליות, הפרויקט הבלתי אפשרי, מסכים עם האומה. תודה. לא יודע מה זה אומר, אבל בסדר. אתה אומר שהוא אומר שהוא מסכים עם האומה. גם אני מסכים עם האומה. בסדר, אנחנו כולנו מסכים עם האומה. עכשיו, מה? מסמים. שלום לכבוד הרב. מה המקום של המקובלים במערך זה של יצרני אידיאולוגיה? הרי הם אינם מנהיגים, ואיך הדבר מסתדר עם המשך הקו של הנביאים שלכאורה כן היו יצרני אידיאולוגיה? אינני מבין אותך. וכי לא הארי, הגרא, הרמח"ל והרב קוק לא היו יצרני אידיאולוגיה גאולית? באפשר לומר שבמידה רבה על ידם נעשו כל המעשים הגדולים הפוליטיים של הדורות האחרונים. בהמשך לשאלה, הרי ההנהגות, אפשר אני אדליק בעצמי את המזגן וזהו. טוב, בהמשך לשאלה, הרי ההנהגות החרדיות שהם כנראה רובם של היהדות הדתית, חולקים על הרב קוק. כך שהעם נע לכיוון שונה מכוונת הרב קוק. ישנה חזרה בתשובה לכיוון ההתחרדות ולא לכיוון הלאומיות. לא נראה לי. יש גם מגמות הפוכות, וגם הייתי אומר שיש מה שנקרא השטח הגלוי של הדתיות. הרי ברור שמי שבא בשם הדתיות בניתוק מן הלאומיות, הוא יבליט יותר את היותו כביכול ההנהגה התורנית, כי אצלו אין הדאגה ליסוד הלאומי. אבל אם אתה שואל על כלל ישראל בכללו, האם הוא דווקא בחזרה בתשובה לאומית, התשובה היא שכן. יש התחזקות דווקא של התודעה הלאומית, גם אם היא לא תמיד באה לידי ביטוי במעשים דתיים, שגם זה חזרה בתשובה. ובסופו של דבר, יש, בכל ציבור יש סינתזות שנעשות, וגם בתוך החברה החרדית יש שינויים לכיוון זה או אחר, ולכן אי אפשר להיות כזה שטחי. האם גם באדם הפרטי הישראלי הוא באופן קיצוני, או למטה או למעלה? לא, אדם פרטי זה סיפור אחר. סליחה כבוד הרב, דוגמה על מה שמדברים, זה החוק, זה החוק שהחרדים יעשו את הצבא, וזה יש לו לאומיות ודתיות. תודה רבה. לא הבנתי כלום. כן, הבנתי, הנושא של גיוס החרדים, אבל מה זה, השאלה, אני לא מצליח להבין מה כתוב בשאלה. אני אחזור, אולי מישהו יצליח להבין. סליחה כבוד הרב, זה הבנתי. דוגמה על מה שמדברים, זה החוק שהחרדים יעשו את הצבא, וזה יש לו לאומיות ודתיות. תודה רבה. טוב, מאחר אני לא יודע אם זה מה שהוא שואל, אני מציע שהשאלה תנוסח על ידי נושא, נשו ומוסה. המוסה יכול להיות לפי בחירתו או עקיף או ישיר, ואז יהיה לנו משפט ברור, ואז אני אבין מה השאלה שנשאלה. אוקיי? בסדר. זה לא כזה דחוף שזה יישלח בלי להקליד שלח לפני שבודקים האם המשפט הוא בכלל מובן. זה אפשרי, זה ייקח עוד 3 שניות, לא יקרה כלום. יש סיכוי טוב שזה ייקרה בשיעור. כן. טוב. האליליות שפגעה בנו כל ימי התקופה הארוכה שעד חורבן הבית הראשון הייתה תולדה מנטייה חומרית יתרה, והיא קבעה גם כן את תולדותיה באומה באופן המחולל מידות נשחטות רבות. כן, איך אמרו חז"ל, לא עבדו ישראל עבודה זרה אלא כדי להתיר עריות. כן, כלומר נטייה חומרית יתרה שהיא הולידה את האליליות. בזמן הבית השני, שהאליליות נחלשה, יצאה הפגיעה הזאת להיגלות בצורתה של שנאת חינם, שלא הייתה שום תרופה למחלה כי אם על ידי שבירת האומה, באופן שלא יהיה לה ימים רבים מה לעשות בעניינים חומריים בכללותה, ונשארה פניית האומה כולה בכל ימי הגולה הארוכה רק לדברים נשגבים ונאצלים. כלומר, החטא הארוך של הגלות זה הרוחניות הקיצונית. הפכנו לאומה ספיריטואליסטית. אומה ספיריטואליסטית זו הפרה של האיזון, בדיוק כמו שהיה הפרת האיזון בימי בית ראשון על ידי עבודה זרה, ובמידה הרבה גם על ידי שנאת חינם בימי בית שני. אז כך האיזון הופר לכיוון השני, לרוחניות.
איזה חורבן בית שני?
מה?
חורבן בית שני, כאילו יצאנו בעצם לתייה.
כן. אתה רואה, אמרת בסוף משפט שלם, בהתחלה לא הבנתי. כן, אמרת בחורבן בית שני, זה לא משפט. אמרת, יצאנו לרוחניות יתרה, זה הבנתי. אתם צריכים להבין אותי. אני לא זכיתי לא לנבואה ולא לרוח הקודש, ולכן קשה לי מאוד, כשלא אומרים לי דברים מפורשים, להבין למה מתכוונים. זה חיסרון שלי, אני מצטער. כן. בבקשה.
ולא שמרו שמיטה, מה שהתמה זה. בבית שני על מה הייתה נפילה? ולמה היית בכיוון הזה?
למה בבית שני היה שנאת חינם? פשוט מאוד.
מה מוביל? בבית ראשון אפשר להבין למה
הוא מוביל. אני מבין. רגע. יש שני סוגי חומריות. יש חומריות גסה, שמביאה לגילוי עריות, שפיכות דמים, וממילא גם לעבוד הזר. בסדר? זה התגברות של היסוד החייתי שבאדם. זה היה בימי בית ראשון. בית שני, אחרי שחטפנו סתירת לחי רצינית של חורבן בית ראשון, אז נהיינו יותר עדינים. אבל עדיין החומריות נותרה במובן של האגואיזם, שאדם רואה רק את התחום שלו. ולכן החטא שהוא יכול ליפול בו זה השנאה של זולתו. וגם זה שובר את הרקמה הציבורית, ולכן היה צריך להוציא אותה, להפוך אותנו על ידי החורבן לאומה המוסרית ביותר על פני כדור הארץ, אומה שכל כולה ענייני אוויר. כן? למשל, היה יהודי אחד, רבנו מאיר מרוטנבורג, מהרם מרוטנבורג. הוא היה 20 שנה בכלא. הוא היה גדול האומה. מהכלא שלו הוא שולח מכתבים לכל העם היהודי, הוא מנהל את היהדות מבית הכלא. זהו, זה מלך ישראל. כלומר, אין שום דבר ממשי פוליטי. הוא לא יכול לגבות מיסים, אין לו משטרה, קל וחומר לו צבא. אז במה הם עוסקים? בשאלות רוחניות. כל הדברים שכתב מהרם מרוטנבורג, ענייני תורה. בהלכה, בהגדה, זה מה שהוא שולח מהמגדל שלו. בסדר? מה אתה אומר? יוודאי שיש גם אגואיזם רוחני. יוודאי, יש גם זה. אבל כבוד הרב, הרי אין ספק שהמצב השתנה מאז הרב קוק. אין נהירה ללאומיות אלא לאינדיבידואליות בתוך כפר גלובלי. איפה הרב קוק של היום היה שם, היה שם אותנו היום? מה הדבר אומר ביחס למהלך הגאולה? שאלה נפלאה. אנחנו נטפל בזה כשנגיע לעמוד קוף סמך. זה עוד עמוד אחד. קצת סבלנות. יש סיכוי, לא חושב שנגיע כבר היום, אבל יש סיכוי להגיע לזה בקרוב. לעמוד קוף סמך, פסקה וב, שם הרב דן בהרחבה בדברים. בסדר? הלאה. נתתי לך גם טיפ, שאם אתה רוצה, אתה יכול לעיין שם עוד לפני כולם. אז בואו נחזור לעניין. ונשארה פניית האומה כולה בכל ימי הגולה הארוכה רק לדברים נשגבים ונאצלים. אמנם הנטייה היתרה היוצאת מהשיווי אל הרוחניות גם כן מזיקה הרבה. הפכנו להיות אומה חלשלושה, רוחנית לגמרי. הבהרה, לגבי קביעתו של פרופסור קרלו, אתה מתכוון לפרופסור קרלו שטרנגר, האינדיבידואליות כפרויקט בלתי אפשרי. ציינת כי אדם שהולך בדרכו, הנחשב צדיק ואינו מתייחס לאומה, אין לו חלק לעולם הבא. אתה רוצה להביא, אתה אומר כך, שהספר של פרופסור שטרנגר הוא בעצם הדגמה של דברי הרמב״ם. כן, האינדיבידואליות כפרויקט בלתי אפשרי. עכשיו הבנתי, יפה. אז למה אני אגיד לו את זה בלי נדר? הוא יהיה מבסוט שהוא הסכים עם הרמב״ם. טוב, הלאה. איפה היית? קרלו, אם אתה רואה אותי, אז יש לך דש. טוב, אומנם, אז איפה היינו? הנטייה היתרה, היוצאת מהשיווי. אל הרוחניות, שיווי הכוונה איזון, גם כן מזיקה הרבה, עד שהיא מאבדת את ההוד האמיתי מהרוחניות עצמה, כלומר זה הופך להיות רוחניות קריקטורית, נלעגת. ומכל מקום, בתור רפואה לנטייה החומרית מופלגת, משמשת היא בכל אופן. זה כמו שלמשל אדם חולה במחלה קשה, כאבים גדולים למשל, אז נותנים לו מורפיום. מורפיום זה סם, אבל אין ברירה. סתם אדם בריא שיקח מורפיום, זה יעשה אותו חולה. אדם שנמצא בסכנה, נותנים לו מורפיום, זה עושה אותו בריא. אותו דבר. על כן, אף על פי שהיחידים נטו לחומריותם כפי מידת הכרח החיים ותאוותיהם. כלומר, ברור, אנשים המשיכו לחיות, המשיכו להתפרנס, להקים משפחה וכדומה. מכל מקום, האומה בכללה לא היה לה שום עסק חומרי מאז גלותה. הפסקנו לעסוק בפוליטיקה. והנה עתה, בעת ההתעוררות של התחייה הלאומית, היא לנו האות שכבר נתרפאה המחלה הכללית, באופן שכבר ניתנה רשות לאומה להיות לה שיח בעניינים חומריים בכללותה, ולכן כלל ישראל הופך להיות ישות פוליטית, שיש לו תביעות, יש לו מדיניות וכדומה. הנטייה הראשונה מההפלגה הרוחנית אל החומרית מוכרחת להיות בהפרזה קצת לצד האחרון. לכן, כמו כל דיאלקטיקה, כן? כמו שהרמב״ם כותב, שאדם הולך לקצה אחד, כדי לחזור מן הקצה האחד, צריך ללכת באופן קיצוני לקצה השני וחזרה. לכן יש היום התגברות גדולה של הרוחניות. ההתגברות הגדולה הזאת של הרוחניות נקראת אצל הרב קוק קצת, התגברות גדולה לכיוון החומריות, כן, ההתגברות הזאת לכיוון החומריות, לפי הרב קוק, היא נקראת קצת חומריות. כל מה שאתם רואים היום, זה קצת. זה קצת לעומת מה שהיה בימי בית ראשון. לא, 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 באמת לא. לא. פעם היה איזה יהודי אחד, טייל עם הרב קוק, או הלך עם הרב קוק, ברחוב יפו, ואמר שהמצב של היום הוא גרוע מאוד, יותר גרוע מאשר בימי הנביאים. טוב, הרב קוק לא ענה לו, המשיכו ללכת, ואז התקרבו לגי בן הינום. אתם יודעים איפה זה גי בן הינום? זה איפה שהסינמטק. שם זה הגי הינום. והרב קוק אמר לו, אתה רואה את המקום הזה? כאן לפני 3,000 שנה, היו שורפים תינוקות למולך. היום כבר לא עושים את זה. אז זה לא אותו דבר. יש הבדל. פעם זה היה מסיבה, כן? עושים מסיבה לכל אנשי הכפר. מסמר הערב זה 3 ילדים בתוך האש. כן? היום אף אחד לא עושה את זה. כן, אז מה? לכן זה קצת. וזהו, הצורך הזה בנטייה החומרית, זהו מקור חוצפה של עקבה דמשיכה. חוצפה דעקבה דמשיכה זה ביטוי תלמודי שהרב משתמש בו כל פעם שהוא רוצה להגיד חילונות. החילונות זה מה שנקרא חוצפה דעקבה דמשיכה. מכל מקום, לא יארך הזמן של הנטייה הקיצונית הזאת, כיוון שביסוד האומה מונח שיווי המשקל. על כן, אך ינוע השר וילכו הינים לצד המעלה והמשקל הראוי. אל תדאג, עוד מעט, אוטוטו. עם ישראל עושה תשובה. תוך 300 שנה הכל מסודר. בעלי ההשפעה, מי זה? זה אנחנו. כלומר, אנשים בעלי תודעה של השפעה. צריכים למצוא את ההוראה הרוחנית שיש בנטייה החומרית. כלומר, במקום להילחם בחומריות היתרה, להגיד, איכס, זה לא בסדר. תחפש מהו יסוד הטוב שיש שם, כמו נקודה טובה של רבי נחמן ברסלב ברש בבית, ואת מטרתה הפנימית. וכפי מה שיגלו זה ברבים, כלומר שילמדו את זה, כן תתרפא מחלת החוצפה ותאבד את סימני הרעים. ותתעורר האומה בכלל למציאותה הטבעית ויגלה עליה הדר נשמתה. כלומר יש פה תוכחה מסותרת כלפי הרבנים, שהרבנים עסוקים בלהילחם ברע, במקום לראות את נקודת החיוש שיש בהתעוררות של הנטיות האלה. ברור? מה? כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק. יש לזה תפקיד. יש בפרק שירה, דיברנו על זה כמה ימים, יש השירה של הכלבים. הכלבים נחשבים לחצופים, עזי נפש. זה החוצפה. ומה השירה של הכלבים? בואו. נשתחווה ונכרע, נברכה לפני השם עושם. כלומר, זאת הנביחה המחוצפת, שהיא מסתירה בתוכה רצון אמיתי לקבלת מלכות שמיים בתוך בגרות שלמה. אז למה להתפלל לסיום הגלות? אולי זה רק מצריך כיוון, שינוי כיוון חשיבה להישאר בגלות וללמד את האומה השולטת המקומית שבה מצוות בני נוח ומוסר כללי. היה ניסיון כזה של הרב שמשון רפאל הירש, ולפני זה גם היה ניסיון כזה של יוסף הצדיק. זה הסתיים בשני המקרים גרוע מאוד, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, וגם בגרמניה נדמה לי שהגרמנים לא אמרו לנו תודה. כנראה שזה בא לומר שצריך לראות את הדברים בצורה לאומית ולא בתור קהילה כהנית שנזירית בתוך התרבות של אומות העולם. שלום הרב, לדעתי השאלה הלא ברורה התכוונה, האם חוק טל ותיקונה ומשימם להתקרבות הדתיות ללאומיות? כן, אפשר להגיד. כן, אם באמת לזה התכוון, השואל הלא ברור. לאחר שמסרנו דש לפרופסור קרלו, אתה מתכוון בטח לפרופסור קרלו שטרנגר, האם אפשר לומר שבתוך האומה ישנם אופני דיבור, אמנם ברובד החיצוני נראה כישונים הם, אולי מפנימיות דוברים שפה אחת, תודה. יכול להיות, הרי באחד השידורים שלי בערוץ אורות, אז כשהייתה שאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים, ואני אמרתי שאין, אז אמרו אם הרב שרקי אומר שאין אלוהים, אז יש אלוהים. אז כבר יכול להיות שיש עניינים של סמנטיקה, שאם אנחנו נדע לפתור אותם, יקרבו את הדעות זו לזו. שלום.